הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום חמישי, חפהי בתשרי תפשין עין תת, מסכת מנחות, דף נון ה', מחצית מסכת מנחות המכילה בתוכה 110 דפים. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הוא היורצייט של הצדיקים הבאים, רבי בנימין בן רבי אהרון מוולוז'ין, שנלקח לבית עולמו בשנת תקנ"ב. בשנת תקנ"ה נלקח לבית עולמו רבי יום טוב ליפמן בן רבי אברהם שמואל, בעל קדושת ומלאכת יום טוב. בשנת תקע"ע הלך לבית עולמו היום הזה, חפהי בתשרי, רבי לוי יצחק בן רבי מאיר מברדיצ'וב, בעל קדושת לוי. בשנת תקצ"ה נלקח לבית עולמו רב צבי הירש חריף בן רבי לייבוש הלר, בעל טיב גיטין. בשנת תקצ"ח נלקח לבית עולמו רבי שמואל בן רבי יחזקאל לנדו מפראג, בעל שיבת ציון. בשנת תר נלקח לבית עולמו רבי משה בן רבי שמואל סופר מפרשבורג, התם סופר. בשנת תשנ"ח רבי דוד מתתיהו בן רבי יחיאל יהושע אדמור מביאלה, בעל אהבת דוד. ובשנת תשע"ג רבי אברהם בן רבי אליהו משה גנחובסקי, ראש ישיבת צ'יבין המעתירה. זכותם של הצדיקים הללו יגן עלינו ועל כל בית ישראל, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי מהרה מתוך הספר מאורות הדף היומי. שיעורי התורה, כזית, כביצה ורביעית, הם שיעור הנפח של המאכל. אולם אין חשיבות למשקלו של החפץ הנידון, לאיכותו ולחשיבותו, למעט מספר מקרים יוצאים מן הכלל, כגון צמר ראשית הגז הניתן לכהנים, ובשר הנאכל על ידי בן סורר ומורה. כך מסכם הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת טהרות, ואומר, כל השיעורים אין הולכים בהם אלא אחר שיעור הגודל, דהיינו הנפח, ואין חוששים אם מחולחלין, אם הם חלולים או מוצקים דחוסים, לא לעניין התומה ולא לעניין האיסור והיתר. למדנו אתמול בדפינו היומי, בחפץ שהנפח אינו קבוע, שיצטמק מכפי שהיה בתחילה או לחילופין תפח, אם יש לדון אותו כמצבו הנוכחי או כמצבו הקודם, כגון מאכל תמה בשיעור כביצה שהתמעט מן השיעור הזה שוב אינו מתמק, כמו כן כזית מן המת שהצטמק ואינו עומד על שיעור כזית אינו מתמק. במסקנה של הגמרא, כי הן מאכל שבתחילה לא היה בשיעור הראוי ותפח לאחר מכן, ואין מאכל שבתחילה היה בשיעור הראוי והצטמק, הרי הם מחוסרי שיעור ואינם מתמים. ומכאן לחיי היום יום, אנחנו יודעים כי האוכל מאכל בשיעור כזית מתחייב בברכה אחרונה, לאור הכלל שזה עתה התוועדנו אליו, כי שיעורו של מאכל שתפח אינו גדל עמו אלא נותר מצומק כשהיה, לכאורה יש להפחית משיעור הנפח של המאכל את החללים שהתאבו בו, כגון במיני מאפה, ביניהם הלחם השחור העשוי חלולים חלולים, יש להפחית את שיעור החללים שבו. ואכן זוהי שיטתו המפורסמת של בעל הזרע האמת, שהובא במשנה ברורה בסימן רשיות סעיף קטן א'. אבל יש אחרונים שחולקים על דעתו וסוברים כי אין להתייחס למאפה כאל מאכל מצומק שתפח, אלא נפחו הנוכחי הוא הנפח הראוי לו, שכן יש להבדיל בין מאכל שהעמידו בשמש והצטמק או תפח, לבין מאפה שזוהי צורת עשייתו, כלומר, מאחר שזוהי צורת המאכל, בלתי הגיוני לקובעו בתחומי השיעור המצומק שבו היה נתון בתחילת עשייתו, ויש לשערו לפי מצבו הנוכחי. פוסקים בני זמננו העירו כי מדברי רבינו החפץ חיים זצ"ל לא ניתן לדעת בבירור מה דעתו בנושא, מאחר שבמקום אחר בסימן ראשיות סעיף קטן א' נראה שהכריע להחמיר כדעת הזרע האמת, כפי שאמרנו. אבל למעשה דעת גדולי הפוסקים שלא כדעת הזרע האמת, ומכל מקום לבני עדות המזרח ראוי להחמיר בזה. מעתה, האוכל מאפה משער את נפחו לפי גודלו הנוכחי למרות אברירותו ואידחיסותו, ואכן גם כאשר אנו משערים כזית במצה, אין אנו נדרשים להפחית את החורים הנקובים במצה מעומדן הנפח, מאחר שזוהי צורת המאכל לבד מאשר חורים גדולים מאוד שאין לחשבם בנפח המצה. אבל הגאון רב חיים קניאבסקי שליטה העיר בשוני הלכות, כי לדעת החזון איש זצ"ל, חז"ל הם שהורו לשער את חללי המאפה הספוגי לעניין שיעור טומאת אוכלין, וכן הדין לעניין חיוב ברכה האחרונה. אבל לא ניתן להתחשב במשנה הזו במסכת אוקצין לגבי קיום מצוות דאורייתא, שבהם יש ליטול כזית מושלם. כך או כך, עדיין סומה עלינו לברר מהו חלל גדול ומהו נחשב חלל קטן. אין בפינו תשובה ברורה על כך, וכבר כתב הסטייפלר הגאון רבי יעקב ישראל קניאבסקי זצ"ל בספרו יפת צדקה, שאין אנו יודעים את השיעור של חלל גדול ולכן צריך להחמיר עד שיצא הספק מליבו. זו הערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי, ואנחנו ניגשים כעת בשמחה ובטוב ליבה ולפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול בדף נון דלת במסכת מנחות. נשננו לתמצת בקצרה את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. מתחילים את התמצות והחזרה בסוף דף נון ג'. נתבהר במשנה טעם החלוקים על רב יהודה, דסביר עלי שאם יביא שאור מביתו תהיה המנחה חסרה או יתירה, ובייר אף חיסדה את דבריהם, שאם יגבל את השאור במעט מים, יהיה נפחו פחות מאם היה קמח לבד, וכאשר ימלא את היסרון יהיה קמח רב משיעורה של מנחה, ואם יגבלו עם הרבה מים, יהיה נפחו גדול מקמח לבד, וכאשר ימלא את היסרון, יהיה שיעור הקמח פחות משיעורה של מנחה. ומדבריו הוכיחו רבא ורבי יוסף שאין משערים את מידת היסרון אלא לפי מידת קמח. ולכן, אף אם עתה ימלא את היסרון כפי מידתו, לא תהיה מנחתו כשיעור הנצרך למנחה. ומקשינן, מדוע מודדים את מידת היסרון רק לאחר שהחמיץ את השאור? הרי עדיף למדוד את שיעורה בעודה קמח, ויטול ממנה מעט ויעשה ממנה שאור. ולאחר שיחמיץ, ישוב וילוש את המנחה יחד עם השאור שיחמיץ. ובכך לא יותיר או יחסיר ממידת המנחה. ומתרצים שאם יעשה כן, יש לחוש שמא יטעו ויחשבו שמוסיף קמח נוסף על שיעור היסרון ויבואו להוסיף שאור על מידת המנחה. לכן אמרו שקודם יחמיץ את השאור ורק אחר כך ימדוד את היסרון. תנו רבנן אין מחמיצים חלות תודה ושתי הלחם בתפוחים, שכן מי פירות אין מחמיצים. רבי חנינה בן גמליאל ורבי כהן השנה רבי חנינה בן טרדיון אומרים מחמיצים, והד אתנן עיסת תרומה שהחמיצה בתפוח אסורה לזרים. זה הולך אפילו לשיטת חכמים שסוברים שמי פירות אין מחמיצים, שאף על פי שאינה נעשה חמץ גמור, מכל מקום נעשית חמץ נוקשה ולכן אסורה לזרים. דנה הגמרא בצורת הקמיצה. אמר רבי אילה, אין קמיצה קשה יותר ממנחת חוטא, הבאה בלא שמן, שכאשר מוחק את מה שמבצבץ מחוץ לאצבעותיו על ידי הגודל והזרת, נופל גם מן הקמח שבתוך אצבעותיו. רבי יצחק בר אבדימי אמר שיכול לגבלו במים ויהיה נוח להיקמץ כשאר מנחות, ומפרשים שרבי אילה סבר שמשערים את המנחה כפי השעה שהייתה קמח, ולכן אם יוסיף מים לא יהיה שיעורה מדויק, שאם יגבל עם הרבה מים לא יהיה די שיעור קמח, וגם ימעט במים יהיה בקמח יותר מכשיעור. אילו רבי יצחק בר אבדימי סבר שמשערים את שיעורה כפי שהיא עתה מגובלת במים. תחתה הגמרא שלכולם משערים כפי שהיא עתה, ונחלקו אם מותר להוסיף מים במנחת חוטא, שרבי אילה סובר שאויל וכתוב בה חריבה, הרי צריכה להיות יבשה לגמרי, ורבי יצחק בר אבדימי סובר שאינה צריכה להיות חריבה, אלא משמן בלבד. שנינו במסכת וקצין בשר העגל שלא היה בו כביצה ותפחת כביצה, או בשר זקינה, שהיה בו כשיעור ונתמעט, נידון כמות שהוא. ומצינו מחלוקת בפירוש דברי המשנה. שיטת רבי ורבי חייא ורבי יוחנן שמשערים כמות שהם עכשיו. ולשיטתם בשר העגל תמה ובשר הזקנה טהור. שיטת שמואל ורבי שמעון ברבי ורבי שמעון בן לקיש שמשערים כמות שהיו מתחילה. ולשיטתם בשר העגל טהור ובשר הזקנה תמה. הביאה הגמרא כמה ראיות למחלוקת הזו. מדתניא בשר העגל שלא היה בו כשיעור ותפח תמה מכאן ולאבא, מוכח שמשערים כמות שהוא עכשיו. תרצה הגמרא שטומאה זו אינה אלא מדי רבנן. ולכך הוסיפה המשנה שדין זה נוהג גם בטומאת פיגול ונותר, שאף על פי שטומאתם אינן אלא מדי רבנן, בכל זאת החמירו חכמים שינהג בהם טומאה מכאן ולאבא. ראיה נוספת מדתניא, בשר זקנה שהיה בו כשיעור וצמק, טהור מכאן ולאבא, ומוכח שמשערים כמות שהוא עכשיו. ורצה רבא לדחות שאם היה בו כשיעור ופחת לכול אלמה טהור, וכן, אם לא היה בו כשיעור ותפח לכול אלמה אינו טמא, למיד רבנן. ונחלקו בהיה בו כשיעור ופחת, ושוב תפח ועמד על שיעורו. האם יש דיחוי באיסורים, הואיל ושעה אחת לא היה בו כשיעור, שוב אינו טמא, או שאין דיחוי באיסורים. ובגמרא יקשו על דבריו מעד אתנן, כביצה אוכלים, שהניחם בחמה ונתמעטו תאורים, ואין בהם משום פיגול. הניחם בגשמים וחזרו ותפחו טמאים, ויש בהם פיגול. הנה מוכח שאין דיחוי באיסורים. היה נוספת שהביאה הגמרא מדתניה, תורמים מתהנים לחים על תהנים שצמקו, ונעשו גרגורות, לפי מניין התהנים, ומגרגורות על תהנים לפי מידתם. אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, אבא היה מודד אף בזה לפי מניין. וקשיה מהרישה לסיפה, שכן ברישה מוכח שמודדים כפי שהיו מתחילה. שאם כפי שעתיים נמצא שמרבה במעשרות, ותניה מרבה במעשרות, מעשרותיו מקולקלים. ומעידך בסיפה מוכח שמודדים כפי שהם עכשיו. שאם כפי שהיו מתחילה נמצא שמרבה במעשרות, ואילו בדעת רבי יוסי מוכח שמשערים כפי שהיו מתחילה, שאם לא כן נמצא שלא נתן אף עשירית מפירותיו. ותרץ רב דימי בשם רבי אלעזר שברייתא זו מדברת בתרומת מעשר, וסוברת כאבא אלעזר בן גומל שתרומת מעשר ניטלת בעומד, דכתיב ונחשב לכם תרומותיכם, בשתי תרומות הכתוב מדבר, תרומה גדולה ותרומת מעשר, וכללה התורה את שניהם יחד ללמד שכשם שתרומה גדולה ניטלת בעומד ובמחשבה, כך תרומת מעשר ניטלת בעומד ובמחשבה, ולכן אף אם ייתן יתר על המידה לא יקלקל מעשרותיו. רבי יוסי שאקל ואיסר גרגורות על תהנים לפי מניין, סבר שגרגורות נמדדים כפי שהיו מתחילה, הועיל ויכול להחזירן לכמות שהיו על ידי שיתנם במים. אבל אין להעמיד את הברייתא הזו בתרומה גדולה שאין לה מידה כלל, שהרי בדברי רבי יוסי מבואר שהיה נוטל 10 גרגורות, ועל כורחה היינו תרומת מעשר שנוטל עשירית ממעשר ראשון. זהו התמצות והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול בדף נון דלת במסכת מנחות. וכעת, להשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה, נשיב על שש השאלות לשינון הסיכום והחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור על דף נון דלת. שאלה הראשונה הייתה, לחכמים, שאין מחמצים בתפוחים, כיצד שנינו שתפוח תרומה שחימץ את העיסה, חולין, אסורה, והתשובה היא, שאף חכמים מודים שהתפוח עושה קצת חימוץ. שאלה שנייה, מהי סברת מחלוקתם שרבי הילה, ורבי יצחק ברב דימי לגבי מנחת חוטה, והתשובה, האם מנחה חריבה שאמרה תורה היינו שלא ייתן בה שמן, או שלא ייתן בה גם מים? שאלה שלישית, מה כוונת המשנה שבשר עגל שתפח ובשר זקנה שנתמאך משערים אותם כמותשן? והתשובה, לרב רבי חיה ורבי יוחנן היינו שמשערים אותם כפי שהן עכשיו, ואילו לשמואל רב שמעון ברבי וריש לקיש, היינו שמשערים אותם כפי שהיו בתחילה. שאלה רביעית, מדוע אין להרבות במעשרות? והתשובה, לפי שעל חלק מהפירות שיפריש לא חל שם מעשר וממילא נשארו בטבלם, כיוון שאינם ניכרים בתוך התערובת, הרי כולה מקולקלת. שאלה חמישית, מדי רבנן מהו שיעור תרומה גדולה? אומר רשי, אחד מ-40 עין יפה, אחד מ-50 עין בינונית ואחד מ-60 עין רע. השאלה האחרונה על דף נון דלת, מה הפירוש שתרומה גדולה ניטלת במחשבה? והתשובה, שנותן עיניו בצד זה ואוכל בצד אחר ואין צריך שיפריש בפועל. כך אומר רשי. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף נון דלת במסכת מנחות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע חפהי בתשרי תפשין עין תת, עיקר ותורף העניין ולימוד דפינו היומי. הלו דף נון ה' במסכת מנחות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נון ה' עמוד א'. שמונה שורות מתחילת הדף, מן המילים תנו רבנן, תורמין תאנים על הגרגורות. במקום שרגילים לעשות תאנים גרגורות, ולא גרגורות על תאנים, ואפילו במקום שרגילים לעשות תאנים גרגורות. מן המילים הללו בסייעת, הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא ברייתא בעניין זה של תרומת תאנים על גרגורות ולהפך. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, תורמים תאנים על גרגורות במניין, כגון 10 תאנים על 90 גרגורות, במקום שרגילים לעשות מתאנים גרגורות על ידי ייבוש, ולא תורמים גרגורות על תאנים במניין, ואפילו במקום שרגילים לעשות מתאנים גרגורות. ואנחנו לא אומרים שמכיוון שהתורם יעשה מהתאנים שעליהם הוא מפריש ומתקנם גרגורות, אז נראה אותם כאילו הם כבר עכשיו הם גרגורות, והרי הוא כמפריש גרגורות על גרגורות, לא אומרים זאת, אלא מכיוון שעכשיו הם תהנים, אם יתרום גרגורות לפי מניין, הרי הוא ממעט במעשר כלפי מידה כמבואר לאל. עכשיו מבררת הגמרא באיזה אופן מדובר בברייתא. אמר מר רובה בברייתא תורמים תהנים על הגרגורות במקום שרגילים לעשות תהנים גרגורות. ויש לדקדק מן הדין הזה, שבמקום שרגילים לעשות מהתהנים גרגורות אין, כן, יכול לתרום מתהנים, אבל במקום שאין רגילים לעשות מתהנים גרגורות, לא. לא יתרום מתהנים על גרגורות, זאת משום שאי אפשר להפריש מהמין שאינו מתקיים כל כך על מין המתקיים יותר זמן ואינו מתקלקל. ותהנים לחים ממהרים להרכיב וגרגורות משתמרות יותר זמן. מקשה הגמרא, היחידה מי. במה מדובר? אידי ככהן, אם זה מקום שיש כהן לפנינו שאפשר לתת לו את התרומה ויוכל לאוכלה מיד, במקום שאינו רגיל לעשות מתהנים גרגורות, אמה היא לא. מדוע לא יפריש מן התהנים והתנן שנינו במשנה במסכת תרומות פרק ב' משנה ד', מקום שיש כהן תורם מן היפה ותהנים יפים יותר מגרגורות. אלא פשיטה, ודאי מדובר במקום דלק הכהן, אין כהן לפנינו. מקשה הגמרא עם הסיפה, אמור ובאר את הסיפה של הברייתא נאמר בה, ולא גרגורות על התהנים, אפילו במקום שרגיל לעשות תהנים גרגורות. ואי דלק הכהן, אם מדובר במקום שאין כהן לפנינו, אמה היא לא. מדוע לא יכול לתרום מגרגורות והתנן הרי שנינו במשנה, מקום שאין כהן תורם מן המתקיים. אלא פשיטה שמדובר במקום דאיק הכהן, שיש כהן לפנינו ולכן צריך לתרום דווקא תהנים. אז תמהה הגמרא וכי הרישא מדברת במקום דלק הכהן והסיפא מדברת במקום דאיק הכהן? הרישא מדברת במקום שאין כהן והסיפא מדברת במקום שיש כהן? לא ייתכן שבאותה ברייתא יופיעו שני מקרים שונים? משיבה הגמרא אין, כן, כך צריך לפרש את הברייתא. הרי שאכן מדברת במקום דלק הכהן שאין כהן, והסיפה מדברת במקום דאיק הכהן שיש כהן. לומדת הגמרא מן התירוץ הזה כלל. אמר אף פאפה שמע מינה, מכאן יש ללמוד דחקינן, אנחנו נדחקים ומוקמינן ומעמידים מתניתין בתרי טעמי. כשאין ברירה ויש קושייה, ועל ידי שנחלק בין המקרה המופיע ברישא למקרה המופיע בסיפה, נעמיד ונתרץ את הברייתא, אז אכן נדחקים ומעמידים את הברייתא, את הרישא והסיפא, בשני מקרים שונים, כמו כאן שהעמידו את הרישא כשאין כהן ואת הסיפא כשיש כהן, ולא מוקמינן בתרי תנאי. והאפשרות הזו עדיפה על פני האפשרות להעמיד את המשנה או את הברייתא, ולומר שהרישא מדברת בדעת תנא אחד והסיפא בדעת תנא אחר. כי הרי יחלה כאן הגמרא לתרץ שהברייתא הזו מדברת כולה כשאין כהן, והיא חולקת על המשנה שם ואינה סוברת שיש להפריש כשאין לפנינו כהן מן המתקיים, אלא לעולם מפרישים מן היפה. ואם בכל זאת עדיפה הגמרא לתרץ את התירוץ שהרישא והסיפא מדברים בשני מקרים שונים, סימן שזו האפשרות העדיפה מאשר להעמיד את המשנה שהיא תלויה בשתי דעות של תנאים. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף נון ה' עמוד א'. בהמשך למשנה הקודמת שבה נתבהר שכל המנחות חוץ מלחמי תודה ושתי הלחם בחג השבועות נעשות מצה, והערת המשנה שלפנינו את דיני לישתן ועריכתן ואפייתן לעניין איסור חימוץ. אומרת המשנה בדף נוני עמוד א', כל המנחות הנאפות נילושות במים פושרין ולא ברותחים מפני שהם מבשלים את הבצק, ולא במים צוננים מפני שהם מפרקים את הבצק ומתקלקל בכך. ובלחם שמיים הוא מוסיף בעניין צוננים שטעם האיסור לעשות כך, ומשום שנאמר במתנות כהונה לך נתתים למושך. פרשת הגמרא במסכת חולין דף קוף למד בית עמוד בית שלמושך היינו לגדולה ויש לו אוכלם, כדרך שהמלאכים אוכלים, והיינו שצריך שיהיו המנחות נעשות באופן המובחר ביותר. וכאין זה כותב התפארת ישראל שעל אישה בפושרים יפה לפת. והפסקי הריד כותב, שלשים את המנחות דווקא בפושרים ולא בצוננים, כיוון שלאל בדף נון ג' עמוד א' למדים שמנחות צריכות שימור שלא יחמיצו מפסח שנאמר בו ושמרתם את המצות, ואם לא שנילושות בפושרים אינן צריכות שימור מחימוץ. ואף שמים פושרים ממהרים את החימוץ מכל מקום, כיוון שנילושות בעזרה במקום הכהנים שהם זריזים ורואים את העוסקים בהם ומלמדים אותם שלא יחמיצו, אז לא חוששים. כך הגמרא במסכת פסחים דף למדבב עמוד א'. ממשיכה המשנה ואומרת, וכיוון שנילושות במים פושרים המקרבים חימוץ, משמרן העושה את המנחות שלא יחמיצו מתחילת לישתן ואילך, וישמרן על ידי שיעסוק בבצק כל זמן עשייתן. ואם יחמיצו שיעריה, שנשארו למאכל הכהנים מן הקומץ ועוסק בהם, עובר בלא תעשה. השיטה מקובצת מגיע פה במשנה וקורא, והיא מחמיץ את שיעריה. ונשאלת השאלה מדוע פתח התנא בלשון רבים כל המנחות נילושות ועבר ללשון יחיד, ואם החמיצו שיעריה, ועוד קשה שהרי מדובר במנחות הנאפות כמו שכותב הרמב״ם, ובהם לא שייך חימוץ בשיריים שהרי נאפו כבר. מתרצים הקרן אורה והשפת אמת, שדין זה של חימוץ השיריים אינו מדבר במנחות הנאפות, אלא במנחת סולת בלבד שאינה נאפת אלא נקמצת כשהיא סולת בלולה בשמן, ושייך חימוץ בשיעריה, ולכן גם נאמר בה הדין בלשון יחיד. בהמשך תבאר הגמרא איכן הזהירה התורה שלא לעסוק בשיערי מנחות חמץ, שעל זה אומרת המשנה שהוא עובר בלא תעשה. חוזרת המשנה לדבריה שאמרה ומשמרן שלא יחמיצו, ומבארת מניין למדים שיש להיזהר שלא יחמיצו המנחות קודם הקמיצה, שנאמר בספר היקרא פרק ב' פסוק י' כל המנחה שתקריבו להשם לא תעשה חמץ. מוסיפה המשנה וחייב מלכות העוסק במנחה או בשיעריה כשיחמיצו על לישתה, שהוא עירוב הקמח במים ועשייתם לבצק, ועל עריכתה שהוא עשיית צורת הלחם, ועל אפייתה, ונמצא חייב שלוש מלכויות, מלכות אחת על כל אחת מהם. בהמשך תבאר הגמרא מיכן למידים שחייב על כל מעשה מעשיית המנחה בפני עצמו. ראי המשנה שלנו בדף נ"ה עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה שתי שורות לפני סוף דף נ"ה עמוד א'. שנינו במשנה שאם עוסק בשיערי המנחה בחימוץ עובר בלא תעשה. מבארת הגמרא מניין למדים זאת. כי מן הפסוק המובא במשנה למדים לאיסור לא תעשה רק לעשות את כל המנחה שהקומץ שקרב לגבוה בתוכה בחימוץ, ולא לעניין השיריים. שואלת הגמרא מניין מי למיכן למדים את הדברים הללו, אמר יש לקיש למדים זאת ממה דאמר קרא. נאמר בפסוק לא תיפה חמץ חלקם נתתי אותה מאישי. דורשים את המילה חלקם גם לפניה על המילים. לא תאפה חמץ, שאפילו חלקם של הכהנים במנחות שהוא שיערי המנחה שנשארו לאחר הקמיצה, לא תאפה חמץ. מקשה הגמרא על הלימוד הזה, והי וכי הפסוק הזה לאח יהודיאטה? האם הוא בא ללמד את הלימוד האמור שיש איסור לא תעשה על העסק בחלק הכהנים במנחות בחימוץ? האם היא באה אלה? הרי הפסוק הזה נצרח לדרשה אחרת כדתניה. נאמר בברייתא שמופיעה בתורת כהנים בפרשת צו, נאמר על המנחה, לא תאפה חמץ. מברר את הברייתא, ואנחנו בדף נ"ה עמוד ב', מה תלמוד לומר, מה בא כתוב ללמדנו בזה? ולא כבר נאמר על המנחה, לא תעשה חמץ. משיבה הברייתא שלפי שנאמר בה לא תעשה חמץ, יכול הייתי לומר, שאם לש וערך ואפה מנחה בחימוץ לא יהיה חייב אלא מלכות אחת על כולם, על כל מעשה, אפשרי נאמר לא תעשה, על כל מעשה המנחה. תלמוד לומר לכך מלמדנו הכתוב באומרו לא תאפה חמץ, שאין זה כך. שכן אפייה בכלל האיסור לא תעשה חמץ הייתה, שהרי חלק ממעשה המנחה. ולמה יצאת להיכתב בפני עצמה? להקיש אליה את שאר מעשה המנחה וללמד. מה אפייה מיוחדת בכך שהיא מעשה יחידי? כשם שאפייה מיוחדת בכך שהיא מעשה יחידי, כלומר מעשה חשוב בפני עצמו. וחייבים עליה בפני עצמה, שהרי נאמר איסורה בפני עצמו, אף אני אביא ללמוד ממנה לשאר מעשה המנחה שהם לישתה ועריכתה וכל מעשה יחידי שבה. כלומר, כל דבר ממעשה המנחה שהוא מעשה חשוב בפני עצמו, לחייב על כל אחד מהם מלכות. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אף אני אביא לישתה ועריכתה. באיזה אופן חידש הכתוב שחייב על כל מעשה בפני עצמו? אם יתרו בו על כל מעשה בפני עצמו, פשוט שחייב על כל אחד. ולא רק מעשים שונים, אלא אף אם חזר ועשה אותה מעשה כמה פעמים, ועל כל פעם יתרו בו, אז ודאי שחייב על כל מעשה שעשה. כמו שמצינו בנזיר שמיתרו בו על כל שתייה, חייב על כל שתייה, כאמור במסכת מכות דף כ"א עמוד א'. לא צריך פסוק לרבות את זה. ואם יתרו בו רק התראה אחת על כל המעשים יחד, מדוע חייב על כל מעשה? הרי גם באופן שעשה מעשים חלוקים לעניין התראה, אם יתרו בו פעם אחת על כולם, אינו חייב אלא אחת. כמבואר במסכת מכות דף כ"א עמוד ב'. מתרצים התוספות, שכאן גם אם יתרו בו על כל מעשה ומעשה, ואף שהמעשים שונים, מכל מקום צריך ללמוד מפסוק לחייבו על כל מעשה בפני עצמו, משום שאלמלא כן היינו אומרים שלאחר שהמנחה נתחמצה, פסולה היא לקורבן ושוב אינו עובר על מעשיו, בא בחימוץ. שהרי המחמץ מנחה פסולה כגון שנטמעה, מבואר לכמן בדף נ"ז עמוד א' שפטור. לכן הוא צריך הכתוב לחדש ששונה הפסול של חימוץ מפסול אחר. וכאשר המנחה פסולה רק מחמת שהיא חמץ, חייב על כל מעשה ומעשה שעושה בה. ועוד קשה הרי להבאי לקמן בדף נונחת עמוד ב' אין לוקים עליו שבכללות. ומה זה לאו שבכללות? דהיינו, כשבלאו אחד נאמרו כמה איסורים. ואם כן קשה, למה מי שלש וערך ואפה לוקה על כל מעשה, כלומר ג' מלכויות, על לא תעשה חמץ, הרי נמצא שלא תעשה חמץ כולל כמה ענייני עשייה במנחה, והרי זה לאו שבכללות. וכאמור הבאי סובר שאין לוקים עליו שבכללות. מתארץ המנחת כהן שאין זה לאו שבכללות, כיוון שכל המעשים, מעשי המנחה הם ונחשבים כמעשה אחד. חוזרים אל הגמרא שמבארת שהכלל וכל מעשה יחידי שבה שחייבים עליו מלכות, זה בא לעיתוי, זה בא לרבות כיתוף. החלקת פני המנחה במים קודם אפייתה, אף שאינו מעשה ממש. שמכל מקום אפו נחשב מעשה יחידי וחשוב בפני עצמו, ולכן חייבים עליו מלכות בפני עצמו. ואילו רבינו גרשום והערוך מפרשים שכיתוף פירושו שתולש מן העיסה ומחלקה לחלות. והוסיף הערוך שזה מלשון הפסוק באיוב הכותפים מלוח עלי שיח, שפירושו אנשי המדברות היו תולשים אסף ששמו מלוח מאילנות היער. מבואר מדברי הברייתא שהפסוק לא תיאפה חמץ בא ללמד שחייב מלכות על כל מעשה בפני עצמו, ולא בא ללמד איסור לא תעשה על השיריים כדברי ריש לקיש. אם כן קשה על דברי ריש לקיש מן הברייתא הזו. מתרץ את הגמרא ענן מחלקם כאמרינן, אנחנו דרשנו את האיסור לשיריים ממה שנאמר בפסוק חלקם בסמוך ללא תיאפה חמץ, שאף השיריים שהם חלק הכהנים לא תיאפה חמץ. ואילו הברייתא דרשה מן הפסוק לא תיאפה חמץ, שיצא מכלל לא תעשה חמץ, כדי לחייב על כל מעשה בפני עצמו. מקשה הגמרא ואימה כולי לאחי ודעתה, וכיוון שדרשנו ממה שנאמר חלקם שיש איסור לא תעשה על השיריים, אולי נאמר שכל הפסוק בא רק להשמיע את הדבר הזה ולא כדברי הברייתא, שזה בא לחייב מלכות על כל מעשה ומעשה. מתרץ את הגמרא, אם כן, אם כדבריך שבא הפסוק רק ללמד איסור על חימוץ השיריים, היה לתורה לכתוב חלקם לא תעפה חמץ, שמזה ניתן לדרוש רק שחלק הכהנים אין לאפותו בחימוץ. מהי, מדוע נכתב להפך לא תעפה חמץ חלקם? אלא ודאי שמת מיני תרתי. יש לך להוכיח מזה את שתי הדרשות, גם לאסור שיערי המנחה בלא תעשה, וגם לחייב על כל מעשה בפני עצמו. מבארת עכשיו הגמרא את דברי הברייתא שאפייה יצא לחייב על כל מעשה בפני עצמו עם עשאו בחימוץ. מקשה הגמרא ואימה, אולי נאמר שאומנם על אפייה דפרת ברחמנה שפירט בה השם בתורה איסור לעשותה בחימוץ, אף שכבר נאסרה בלא תעשה חמץ, שכולל כל העשיות במנחה, לחייב חדה יתחייב מלכות אחת בפני עצמה עם עשאה בחימוץ, כיוון שלכך פירט בה איסור בפני עצמה כדי לחייב עליה מלכות בפני עצמה. אבל הנך שאר מעשה המנחה, דהיינו הלישה, העריכה והכיתוף, לחייב חדה הכולו, יתחייב מלכות אחד על כולם, שהרי לא נאמר בהם אלא עליו של לא תעשה חמץ, ומדוע למדים מכך לחייב על כל מעשה בפני עצמו? משיבה הגמרא, משום דאבה, דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד. אפייה הייתה דבר שהיה בכלל של איסור לא תעשה חמץ, ויצא מן הכלל ונכתבה בפני עצמה לא תעפה חמץ, ויצא ללמד שחייב עליה בפני עצמה. וזו אחת מן המידות שהתורה נדרשת בהן. שדבר שיצא מן הכלל ללמד דין מסוים, לא ללמד דין זה על עצמו בלבד יצא, אלא ללמד אותו על הכלל כולו יצא. אם כן יצאה אפייה מן הכלל של לא תעשה חמץ, והיא נכתבה בפני עצמה לא תעפה חמץ, כדי ללמד על הכלל של לא תעשה חמץ, שעל כל מעשה בעשיית המנחה חייב עם עשאה הוא בחימוץ. ועכשיו הגמרא מקשה על הלימוד מאפייה לכל מעשה המנחה לעניין חיוב החימוצם. ואימה אולי נאמר שיש ללמוד את הפסוקים במידה אחרת, שמה שנאמר לא תעשה חמץ זה כלל של כל מעשה המנחה, ואילו מה שנאמר לא תעפה חמץ זהו פרט, שהרי נאמרה בו רק אפייה, ויש מידה שהתורה נדרשת בה, שאם נאמר כלל ואחריו נאמר פרט, אין בה כלל אלא מה שבפרט, כיוון שבאופן זה הפרט בא לפרש את הכלל ולומר שהכלל אינו כולל אלא מה שמפרש הפרט ולא יותר. ומטעם זה גם דברים הדומים לפרט מתמעטים אם הם אינם הפרט עצמו, וממילא לענייננו יש לומר אפייה אין, דווקא על אפייה אכן חייב, כיוון שהיא פרט אחרי כלל ויצא מן הכלל, אבל מדי אחרין אלו, במעשה אחר ממעשה המנחה שעשאו בחימוץ אינו חייב, ושלא כדברי משנתנו והברייתא. מתרץ את הגמרא, אמר רבי אפוטריקי, אין לדרוש את הפסוקים בעניין מעשה המנחה בחימוץ על ידי עמידה של כלל ופרט, משום דעה והיא כלל ופרט המרוחקים זה מזה. זהו כלל ופרט שמרוחקים זה מזה בפסוקי התורה, שהרי הכלל של לא תעשה חמץ נאמר בפרשת ויקרא, פרק ב' פסוק י' א', ואילו הפרט שלא תאפה חמץ נאמר מאוחר יותר בפרשת צו בפרק ו' פסוק י'. וכל כלל ופרט המרוחקים זה מזה בפסוקי התורה שנאמרו בשני עניינים נפרדים, אין דנין אותם במידת כלל ופרט. ולכן דורשים שאפייה יצא מכלל לא תעשה חמץ ללמד על כל מעשה המנחה, דהיינו שאם עשהם בחימוץ חייב על כל אחד בפני עצמו. ולמה לא דנים כלל ופרט המרוחקים זה מזה במידה של כלל ופרט? משום שבתורה אין מוקדם ומאוחר. ומה שכתוב מאוחר אפשר שנאמר לפני הכתוב מוקדם יותר, וכאשר כתובים כלל ופרט בשני עניינים נפרדים, אנחנו לא יודעים אם הם כלל ופרט או אולי פרט וכלל. ולכן אין לדורשם בכלל ופרט, אלא משאירים את הכלל על כנו שכולל הכל, והפרט הוא היוצא מן הכלל. ודורשים ממנו ללמד על הכלל כולו כפי שנתבהר. ורק אם נאמרו הדינים באותו עניין, ודאי המוקדם קודם למאוחר, ובאופן זה דורשים אותם בכלל ופרט. כך מסביר השפת אמת. ואפילו רבא שסובר במסכת נידה דף למד ג' עמוד א' שדנים בכלל ופרט גם אם הם מרוחקים זה מזה, זה דווקא אם הם כתובים באותו עניין. אבל אם הם כתובים בשני עניינים, גם רבא מודה שאין דנים אותם בכלל ופרט. וכאן הם כתובים בשתי פרשיות, הרי זה כמו שני עניינים. כך תוספות בדיבור המתחיל, כלל ופרט המרוחקים זה מזה. מקשה הגמרא על הדברים הללו. מיטיב רבדה ברעב, המקשה רבדה ברעב, ואמרי לה, ויש אומרים שקושייה זו נאמרה, כדי, בסתם, בלא אזכרת שם המקשה. שואלת הגמרא, וכי כלל ופרט המרוחקים זה מזה, אין דנים אותם בכלל ופרט? והתניה, שנינו בברייתא במסכת צבחים דף ממחת עמוד א', וכן בתורת כהנים, שבפרשת ויקרא, נאמר בסעיר שמקריב נשיא על חטאו, ושחט אותו במקום אשר ישחט את העולה לפני השם חטאת הוא. איכן עולה נשחטת? בצפון, בצד צפון של העזרה, שנאמר בפרשת קורבן עולה, ושחט אותו על ירח המזבח צפונה. אף זה סעיר החטאת של הנשיא נשחט בצפון. מבררת הברייתא וכי אנו מכאן למידים שמקום שחיטת סעיר נשיא בצפון הוא? ולא כבר נאמר לגבי כל החטאות, במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת, וגם סעיר נשיא, ובכלל שער החטאות. מבארת הברייתא על למה זה יצא, אם כן לאיזה צורך יצא סעיר נשיא מכלל החטאות, שנכתב במפורש מקום שחיטתו בפני עצמו, ודאי שנה בו הכתוב שמקום שחיטתו בצפון, לקובעו לקבוע את שחיטתו בצפון, כלומר ללמד שמעכב אפילו בדיעבד, שאם לא שחט אותו בצפון, פסלו. שואלת הברייתא, אתה אומר שלכך יצאת, שלכך חטאת נשיא יצא מכלל החטאות, כדי ללמד שזה מעכב, שאם לא שחטו בצפון, פסול אפילו בדיעבד? יש לשאול על דבריך, או אינו שמה, לא יצא סעיר נשיא מן הכלל, אלא כדי ללמד, שדווקא זה סעיר נשיא טעון שחיטה בצפון, ואין קורבן חטאת אחר, טעון שחיטה בצפון. ומה שנאמר, במקום אשר תשחט העולה, תשחט החטאת, בסעיר נשיא הכתוב מדבר שהוא נשחט, במקום שחיטת העולה בצפון. משיבה הברית התלמוד לומר, מלמדנו כתוב שלישי באותו עניין לגבי חטאת יחיד, ושחט את החטאת במקום אשר ישחט את העולה, שזה חטאת יחיד שנאמר בו שטעון שחיטה בצפון כמו עולה, בנה אב, השם עשה אותו אב ללמד לכל החטאות שטעונות שחיטה בצפון, ומאחר שנתרבו כל החטאות להצריך שחיטה בצפון, אין לדייק מסעיר נשיא למעט את שאר החטאות מן הדין הזה. ומה זה בנה אב? אחד מן המידות שהתורה נדרשת בהם מבניין אב, ובייר בהליכות עולם שהכתוב יגלה ויפרש במקום אחד וממנו למידים לכל המקומות הדומים לו, שדרך התורה לקצר ולרמז במקצת על הכל, ולכך נקרא בניין אב, שכיוון שהדבר המלמד הוא כמו אב, והדברים הנלמדים ממנו הם כי יוצא יריחו. עכשיו מסיים רבדה ברב את הקושייה מן הברייתא על דברי רבי אפוטריקי, לעניין כלל ופרט המרוחקים זה מזה. נדייק ונאמר, טעם, הטעם שלמדים לכל החטאות שטעונות שחיטה בצפון זה דווקא משום דכתב רחמנה, שכתב השם בתורה לגבי חטאת יחיד ושחט את החטאת במקום העולה, וממנו למדים בבניין אב לכל החטאות. על אב האחי, אבל בלי הפסוק הזה, אב והאמינה, היינו למדים ממה שנאמר בסעיר נשיא, שטעון שחיטה בצפון, שדווקא זה טעון שחיטה בצפון, ואין קורבן חטאת אחר, טעון שחיטה בצפון. ומה הטעם, מה הטעם בזה? האם לאו משום דאבי, כלל ופרט, האם זה לא בגלל שזה עניין שנאמרו בו כלל ופרט. הכלל הוא הפסוק השני שנאמר בכל החטאות, במקום אשר תשחט העולה תשחט הדת, והפרט הוא הפסוק הראשון שנאמר בסעיר נשיא, ושחט אותו במקום אשר ישחט את העולה. ובמידה זו אין בכלל אלא מה שבפרט כפי שנתבהר, ורק סעיר נשיא נשחט בצפון, ולא שאר החטאות. ואף על גב דמרוחקים הפסוקים זה מזה, שהרי הכלל נאמר בפרשת צו בעניין כל החטאות, ואילו הפרט נאמר בפרשת ויקרא בעניין סעיר נשיא, ומכל מקום דנים אותם במידת כלל ופרט, ושלא כדברי רבי הפוטריקי, שבאופן זה שהכלל ופרט מרוחקים זה מזה, לא דנים אותם במידת כלל ופרט. דוחה רבשי את הקושייה הזו. מתקיף לה רבשי, מקשה על כך רבשי, וכי, היי, הלימוד הזה כלל ופרט הוא, שבו הכלל נאמר קודם לפרט, הרי בדיוק להפך קורה פה. פרט הוא כלל הוא, שהרי הפרט שהוא סעיר נשיא נאמר בתורה קודם לכלל של כל החטאות שנאמרו בפרשת צו. ובזה אנחנו אומרים שנעשה הכלל מוסיף על הפרט והתרבלו לכל מילי. נתרבו כל הדברים שנכללו בכלל, ולכן גם כאן, הכלל של כל החטאות שנאמר לאחר הפרט שהוא סעיר נשיא, מוסיף עליו ומרבה כל החטאות שצריך לשוחטם בצפון, וממילא לא הוצרה חטנה ללמוד מחטאת יחיד שכל החטאות תאונות שחיטה בצפון. אלא ודאי, התנה לא הוצרך ללמוד בברית המחטאת יחיד, משום שהיה קשה לו שנלמד את הכלל של כל החטאות, והפרט של סעיר נשיא בכלל ופרט מרוחקים, שממעט הכל חוץ מן הפרט. אלא משום שמה שנאמר בסעיר נשיא ושחט אותו כקשי עלי, היה קשה לו שנראה שבא למעט שדווקא אותו שוחט בצפון, ולא חטאות אחרות, ואחי כאמר, כך כוונתו לומר בבריתה. או אינו, שמה לא יצא סעיר נשיא מן הכלל שנכתב בו שחיטה בצפון בפני עצמו כדי לקובעו חובה, שאם שחטו שלו בצפון פסלו, כפי שנתבאר בתחילה, לא לשם זה הוא יצא מן הכלל, אלא כדי ללמד שדווקא זה סעיר נשיא טעון שחיטה בצפון, ואין קורבן חטאת אחר, טעון שחיטה בצפון. והיינו ממה דכתב רחמנה, ממה שכתב השם בתורה בסעיר חטאת נשיא, ושחט אותו, יש לדייק שדווקא אותו שוחט בצפון ולא את שאר החטאות, ולכך הוא צריך ללמוד מחטאת יחיד לרבות, שגם את שאר החטאות שוחט בצפון. עכשיו מבארת הגמרא, מה ממעטים למסקנה מן המילה אותו, שנאמר בסעיר חטאת נשיא. שואלת הגמרא ואשתא דנפקא ליה, עכשיו שלמד התנא שכל החטאות תאונות שחיטה בצפון מן הפסוק, ושחט את החטאת במקום העולה, ולא ממעטים אותם מסעיר נשיא, אם כן מה שנאמר בו בסעיר נשיא ושחט אותו, שמשמע שבא למעט שדווקא בו נאמר דין שחיטה בצפון ולא בקורבן אחר, למהות אמי, איזה קורבן בא למעט מהדין הזה? איזה קורבן לא צריך לשחוט בצפון? משיבה הגמרא מה שנאמר בסעיר נשיא אותו, למהות איזה בא למעט את הדברים שמופיעים בתור סימן בסוגריים, נחשון ושחט אוף בפסח. והם סימן לזכור את הדינים הבאים שהגמרא רוצה ללמוד מן הפסוק הזה. שדווקא אותו דהיינו צעיר נשיא יש לשחוט בצפון, ואין צעיר נחשון דהיינו סירי החטאת שהקריבו הנשיאים בחנוכת המזבח, ונקט סעיר נחשון דווקא, אף שהיו עוד 11 נשיאים שהקריבו סעיר כזה, משום שהוא היה הנשיא הראשון שהקריב. אז הסעירים שהקריבו הנשיאים בחנוכת המזבח אינם צריכים להישחט בצפון, משום שאינו בעל חטא שבמזיד עונשו כרת כבשאר חטאות, ולכן אין דינו כמותם. ומבארת הגמרא את הטעם שצריך למעט אותם. סל כדאי דחה מן היה עולה בדעתך לומר הועיל, ויתרה ביות ויתרה בה סעיר נחשון. דהיינו כל הסעירים של הנשיאים בחנוכת המזבח. הם יתרבו להיות כסעיר חטאת נשיא לעניין סמיכה, שמי שמביא אותו סומך ידו על ראש הקורבן קודם השחיטה, אם כך ליטרה בינה מיתרבה גם להיות כמותו לעניין שיהיה טעון שחיטה בצפון. לכן כמה שמלה נשמיענו הכתוב באותו פסוק ושחט אותו לעניין מקום השחיטה בצפון, שדווקא סעיר נשיא צריך לשחוט בצפון ולא סעיר נחשון. שואלת הגמרא וסמיכה גופה מנהלן, סמיכה עצמה מניין לנו שנתרבה סעיר נחשון שאכן צריך לסמוך ידו על ראשו כמו סעיר נשיא? משיבה הגמרא דתניא, נאמר בברייתא שמופיעה לקמן בדף צדי בית עמוד בית, נאמר בסעיר חטאת נשיא וסמך ידו על ראש הסעיר, היה הכתוב יכול לקצר ולומר וסמך ידו על ראשו בלי המילה הסעיר, שהרי ידוע שהכוונה לסעיר שמקריב הנשיא שבו מדבר את הפרשה שם, אלא לכך נכתב הסעיר כדי לרבות גם את סעיר נחשון לסמיכה. אילו הם דברי רבי יהודה. אילו רבי שמעון אומר, מה שנאמר וסמך ידו על ראש הסעיר ולא על ראשו, זה בא לרבות סעיר אחר, והם סעירי עבודת כוכבים, סעירי חטאת שמביאה עדת ישראל על עבודה זרה בשוגג. והיינו אם נעלה מעיני בית דין על אחת מן העבודות שהיא עבודה זרה והורו שמותרת ועשו על פיהם, כשנודע הטעות, מביאים סעירי עבודת כוכבים וסומכים אותם. כלומר שהכהן הגדול סומך ידו על הסעיר קודם הקרבתו. ונמצא של רב יהודה למדים מסעיר נשיא לרבות סעיר נחשון לסמיכה. ולכמן בדצד יגבית עמוד א' מבואר, שלרב יהודה סעיר עבודה זרה של העדה אינו טעון סמיכה כלל, כיוון שממעטים זאת ממה שנאמר בפר יעלם דבר של ציבור, וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר, שדווקא עליו סומכים, ולא על סעיר עבודה זרה של כל העדה. ולרבי שמעון אמנם אינו טעון סמיכה של זקני העדה, אבל טעון סמיכה של הארון. וזאת לומד כאן מסעיר נשיא לרבות שסעיר עבודה זרה של העדה טעון סמיכת הארון. מקשה הגמרא על הלימוד שמהמילה אותו לומדים למעט סעיר נחשון שאינו טעון שחיטה בצפון לשיטת רבי שמעון. מתקיף לה רבינה, מקשה על כך רבינה, תינך, הלימוד מסעיר נשיא למעט סעיר נחשון משחיטה בצפון זה טוב לרבי יהודה שמרבה מסעיר נשיא סמיכה בסעיר נחשון, ולכן היינו מרבים גם שחיטה בצפון עם מלא המיעוט. אבל לרבי שמעון שאינו מרבה סמיכה בסעיר נחשון, ואם כן אין מקום לרבות בו גם שחיטה בצפון שצריך למעט זאת מהמילה אותו שנאמר בסעיר נשיא, מה היא כלי מאמר? חוזרת השאלה, איזה מיעוט לומדים מהמילה אותו? ומוסיפה הגמרא להקשות גם לרבי יהודה. אמר לי מרזוטרה בריידר רב מרי לרבינה, בנו של רב מרי לרבינה, מדוע אתה מקשה רק לרבי שמעון? הרי לרבי יהודה שיצריך פסוק למעט סעיר נחשון משחיטה בצפון, כיוון שנתרבה שיש בו סמיכה, נמי גם כן קשה, מדוע תלה שחיטה בצפון בסמיכה? הרי מי דיתרבי איתרבי, מה שנתרבה בסעיר נחשון דהיינו סמיכה אחרי נתרבה, מי דלא איתרבי לא איתרבי, מה שלא נתרבה דהיינו שחיטה בצפון אין לרבותו. ואף שנתרבה בו דין אחר, ושוב קשה מדוע הוצרח הכתוב למעט מהמילה אותו, שסעיר נחשון אינו טעון שחיטה בצפון. וכי תימה וכי תרצה לתרץ ולומר, אילו מעט יקרא, אלמלא מי את הפסוק שחיטה בצפון בסעיר נחשונה ואמינה, הייתי אומר תיתי, תלמד מכל שאר החטאות במידה של בניין אב, כיוון שסעיר נחשון נקרא חטאת כשאר החטאות, וכשם ששאר החטאות טעונות שחיטה בצפון, כפי שלמדנו ליל בדף נון העמוד ב', כך גם סעיר חטאת נחשון טעון שחיטה בצפון, ולכן צריך את המילה אותו למעטו מכך. אם כן אני אשאל אותך, גם בסמיכה גוף, הסמיכה עצמה, מדוע הוצרח הכתוב לרבותה לסעיר נחשון כפי שנתבהר? לשתוק קרא מיני, ישתוק הכתוב ולא ישמיענו זאת, ותיתי ונלמד זאת משאר החטאות בבניין אב, שכשם ששאר החטאות טעונות סמיכה, כך גם סעיר נחשון טעון סמיכה, כנאמר וסמך את ידו על ראש החטאת. הכתוב יכל לכתוב על ראשו וכתב על ראש החטאת ללמד בבניין אב לכל קורבן ששמו חטאת שטעון סמיכה. אלא ודאי הטעם שלא למדו סעיר נחשון משאר החטאות בבניין אב הוא, משום ששעה מדורות לא ילפינן, אין ללמוד דין קורבנות שמקריבים בהוראת שעה מקורבנות שמקריבים אותם לדורות, ולכן לא למדו לחייב סמיכה בסעיר נחשון שהקריבו הנשיאים בשעת חנוכת המזבח משאר החטאות שמקריבים אותם תמיד. החנמי, כך גם כאן לעניין שחיטה בצפון, שעה מדורות לא ילפינן, אין למדים להצריך בסעיר נחשון שהקריבו בהוראת שעה משאר החטאות שמקריבים אותם לדורות. ואם כן שוב קשה, מדוע צריך את המילה אותו בסעיר נשיא בעניין שחיטה בצפון, ומה זה בא למעט? ומבארת הגמרא מיעוט שלישי מן המילה אותו שנאמר בסעיר נשיא לעניין שחיטה בצפון. אלא אומרת הגמרא מיעוט מהמילה אותו, לומדים שדווקא אותו דהיינו קורבן הנשחט עצמו טעון צפון, כלומר צריך להיות בצפון העזרה בעת שחיטתו, ואין השוחט את אותו סעיר עומד בצפון בעת ששוחטו, אלא יכול השוחט לעמוד בדרום העזרה ולשחוט בסכין ארוכה מגעת לצפון העזרה שבו עומד הזבח. שואלת הגמרא, הרי מה שאין השוחט צריך לעמוד בצפון העזרה כששוחט? מדי רבי אחיה נפקה, לומדים את זה מלימודו של רבי אחיה דתניה, שנינו בברייתא המופיע במסכת צבחים דף ממחת עמוד ב', רבי אחיה אומר נאמר בקורבן עולה ושחט אותו על ירח המזבח צפונה. יש לברר מה תלמוד לומר, מה בא כתוב לומר במילה אותו, אלא לפי שמצינו במקבל את דם החטאת שעומד בצפון ומקבל בצפון, כנאמר ושחט את החטאת במקום העולה ולקח הכהן מדמה באצבעו, ושמח הכתוב קבלה לשחיטה בצפון לומר שאף קבלת אדם בצפון ואף המקבל עצמו עומד בצפון בית קבלת אדם, שנאמר ולקח, דורשת הגמרא במסכת צבחים בדף ממחת, לא ייקח, כלומר שלוקח את עצמו לצד צפון, ואם עמד בדרום ואושיט ידו וקיבל בצפון פסל. אם כן יכול היית לומר שאף זה השוחט דינו כן, שאם הוא יעמוד בדרום וישחוט משם את הזבח המצוי בצפון יהיה פסול. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב ושחט אותו, דווקא אותו, דווקא הקורבן שנשחט צריך להיות בצפון ולא השוחט בעצמו צריך להיות עומד בצפון בעת השחיטה. ואם כן שוב קשה, אם למדנו את זה כבר מדברי רבי אחיה, מדוע צריך את המילה אותו בסעיר נשיא לעניין השחיטה בצפון? ומה באה המילה הזו למעט? מבארת הגמרא עכשיו מיעוט רביעי מן המילה אותו שנאמר בסעיר נשיא לעניין שחיטה בצפון. אלא אומרת הגמרא מיעוט במילה אותו, שדווקא אותו יש לשחוט בצפון ואין מליקת בן אוף, תור או בן יונה של חטאת עולה, לא צריכים לעשות בצפון, אלא ניתן למולקם גם בדרום העזרה. ומבארת הגמרא את הטעם שצריך למעט זאת. סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, ליטי, נלמד שבן אוף טעון מליקה בצפון בקל וחומר, מבן צון. ומה בן צון שהוא קל? שרי לא קבע לו הכתוב כהן לשחיטתו, אלא ניתן לשחוט אותו גם על ידי זר, והוא כשר בזר. שרי רק מקבלת אדם ואילך נאמר, מצוותו בכהן, כנאמר ושחט את בן הבקר לפני השם והקריבו בני ארון הכהנים את אדם, ומכך שבשחיטה לא נאמר שעושים זאת הכהנים, אלא רק בקבלת אדם, מבואר, שרק משם ואילך צריכים כהנים דווקא להקרבת הקורבן, אבל השחיטה כשירה בזר, ואף על פי כן קבע לו שחיטה בצפון דווקא, בן אוף שהוא חמור יותר, שרי קבע לו הכתוב כהן דווקא למליקתו, שנאמר והקריבו הכהן על המזבח ומלק את ראשו, אינו דין שהחמיר עליו הכתוב ונקבע לו מליקה בצפון? לכן הוא צריך הכתוב להשמיענו בסעיר נשיא את המילה אותו, שדווקא אותו יש לשחוט בצפון, אבל בן אוף אין צורך למלוק אותו בצפון דווקא. מקשה הגמרא, הרי ניתן לפרוח את הקל וחומר הזה, שכן מה לבן צון, שכן קבע לו הכתוב כלי לשחיטתו, דהיינו שצריך לשחוט בסכין דווקא. כמבואר במסכת צבחים דף צד זין עמוד ב', שהרי נאמרה בו שחיטה, ובשחיטה נאמר ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ומאכל את זה סכין, ולכן גם החמיר בו הכתוב וקבע את שחיטתו בצפון, ואין ללמוד ממנו בן אוף, שהוא קל ממנו, שנמלק בציפורן ולא על ידי סכין. ואם כן, אין צריך מיעוט. שבן אוף אינו טעון מליקה בצפון, ושוב קשה מדוע נכתב אותו בסעיר נשיא, ומעטים מהמילה הזו. ואירת הגמרא ביור חמישי, ומיעוט חמישי מהמילה אותו שנאמר בסעיר נשיא לעניין שחיטה בצפון. אלא אומרת הגמרא המיעוט מן המילה אותו, שדווקא אותו יש לשחוט בצפון ואין קורבן פסח נשחט בצפון, אלא בכל מקום בעזרה כשאר קודשים קלים. מקשה הגמרא הרי דין קורבן פסח מדבריו דרבי אליעזר בן יעקב נפקה. כבר ממנו למדנו שאינו טעון שחיטה בצפון. דתניה, שנינו בברייטה, המופיעה במסכת זבחים בדף ממחת עמוד ב', רבי אליעזר בן יעקב אומר, יכול היית לומר שיהיה קורבן הפסח טעון שחיטה בצפון? ודינו, יש לדרוש זאת בקל וחומר. ומה עולה שלא קבע לה כתוב זמן בשחיטתה, אלא כל זמן שאדם מביא עולה מקריבים אותה, ואף על פי כן בכל זאת קבע לה שחיטה בצפון דווקא. קורבן פסח שקבע לו הכתוב זמן לשחיטתו שהוא יודלת בניסן בין הארבעים, אינו דין שקבע לו שחיטה בצפון? אבל אין לומר כך, שהרי יש לפרוך מה לעולה שכן הקריבה כליל על המזבח ואין איבריה נאכלים כלל, שנאמר בה והקטיר הכהן את כל המזבחה. ולכן נחמיר בה הכתוב ששחטתה בצפון, ואין ללמוד ממנה לקורבן פסח שנאמר בו ואכלו את הבשר בלילה הזה ואינו קרף כולו על המזבח. אלא תרצה ללמוד ששחיטת הפסח בצפון מחטאת שאינה קריבה כולה למזבח, אלא יש מאיבריה שנאכלים לכהנים ושחיטתה בצפון. ואם חטאת שאין לה זמן קבוע, אלא כל חוטא מביאה לחפר על חטאו טעונה שחיטה בצפון, כל שכן פסח שיש לו זמן קבוע, שיהיה טעון שחיטה בצפון. אין לומר כך, שהרי יש לפרוך מה לחטאת שחמורה, שכן מחפרת על חייבי עונשי קריטות. שרק דבר שזדונו קראת חייבים על שגיגתו חטאת, ולכן החמיר בה כתוב ששחטתה בצפון. ואין ללמוד ממנה לקורבן פסח שאינו בא לחפר על חטא. אלא תרצה ללמוד ששחיטת הפסח בצפון, ילמד מהשם. שאינו מחפר על חייבי קריטות, אלא על עבירות שיש בהם רק לב, כגון מעילה בהקדש או נשבע לשקר על כפירת ממון, ואינו קרף כולו למזבח, אלא יש מעיבריו שנאכלים לכהנים, ושחיטתו בצפון. ואף שאין לו זמן קבוע, אז כל שכן פסח שזמנו קבוע, כמבואר שטעון שחיטה בצפון. גם את זה אין לומר, שהרי יש לפרוך מה להשם שכן הוא קודשי קודשים. כנאמר קודש קודשים היא כחטאת וכאשם. ודינם חמור יותר, ולכן החמירה בו התורה לקבוע שחיטתו בצפון, ואין ללמוד ממנו לפסח שהוא קודשים קלים, שדינם קל יותר. מוסיפה הגמרא מכולו נמי, וגם מכל הקורבנות האלו, העולה, החטאת והאשם, אין ללמוד לקורבן פסח לעניין שחיטה בצפון, מהסיבה הזו שכן הם קודשי קודשים. אז מבואר בברייתא, שלא ניתן ללמוד שקורבן פסח נשחט בצפון, ואם כן לא הוצרך הכתוב למעטו מכך. ושוב קשה, מדוע הוצרך המילה אותו בסעיר נשיא? חוזרת הגמרא להעמיד את המיעוט מן המילה אותו לעניין השוחט ומתרצת זאת כך. אלא לעולם צריך לומר שהמיעוט מאותו הנאמר בסעיר נשיא הוא כדי כאמרינן מעיקרה. כפי שאמרנו בתחילה שדווקא אותו הקורבן הנשחט צריך להיות בצפון בעת שחיטתו, ואין השוחט את הקורבן צריך להיות ולהימצא בצפון בעת השחיטה. היו דקקשי הלך מה שנתקשה איתה שערי מדר רבי אחיה נפקה, דין זה נלמד כבר מלימודו של רבי אחיה, מהמילים ושחט אותו שנאמר בעולה לגבי שחיטה בצפון, ומדוע צריך לזה את הלימוד מהמילה אותו שנאמר בסעיר נשיא? אני אתרץ ויאמר דרבי אחי עליו למעות אי שוחט בצפון הוא דעתה. הוא לא בא למעט שאין השוחט צריך לעמוד בצפון בעת השחיטה, כיוון שזה אכן נתמעט מהמילה אותו שנאמר בסעיר. אלא אחי כאמר, כך כוונתו לומר, ממה שהוצרח הכתוב למעט מהמילה אותו שהשוחט אינו צריך לעמוד בצפון מוכח, שאומנם אין השוחט צריך לעמוד בצפון בעת השחיטה, אבל המקבל את הדם צריך לעמוד בצפון בעת קבלת הדם. מקשה הגמרא, הרי דין זה שמקבל אדם צריך לעמוד בצפון בעת קבלת אדם, מלקח ולקח נפקה, זה נלמד ממה שנאמר ושחט אותה להטת במקום אשר ישחט את העולה ולקח הכהן מדם החטת באצבעו, שמאות וו שנאמרה במילה ולקח למידים, שהמקבל צריך לעמוד במקום קבלת אדם, והיינו בצפון ששם עומד כששוחט וכשמקבל. ואם כן, מדוע צריך לדייק זאת מהמילה אותו? מתרץ את הגמרא, לקח ולקח, הדרשה ממה שנאמר האות וו במילה ולקח, לא משמלי. לא נשמע לו לרבי אחיה לדורשה, ולכן לא למד מכך לרבות שאף המקבל עצמו צריך להיות בצפון בעת קבלתו. הוא צריך לדייק את הדין הזה מהמילה אותו כמבואר. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, וחייב על אישתה ועל עריכתה ועל אפייתה. חייב מלכות העוסק במנחה ובשיעריה כשהחמיצו, על אישתה עירוב הקמח במים ועשייתם לבצק, על עריכתה עשיית צורת הלחם ועל אפייתה. מלכות על כל אחת מהן. ובארת הגמרא, כמה מלכויות לוקה האורך והאופה מנחה בחימוץ. אמר רב פאפה, הפעה למנחה בחימוץ לוקה שתי מלכויות, אחת על עריכתה ואחת על אפייתה. ואף שהוא רק הפעה בחימוץ ולא ערכה, מכל מקום האפייה היא גמרא עריכה, ולכן חייב האופה מנחה בחימוץ גם על העריכה. מקשה הגמרא, ואמרת, הרי אמרת בברית הלל בדף נונהי עמוד ב', מה אפייה מיוחדת? כשם שאפייה היא מיוחדת בכך שהיא מעשה יחידי וחייבים עליה בפני עצמה, אז מבואר שחייב על מעשה אפייה רק מלכות אחד ואינו חייב גם על העריכה. תרץ את הגמרא, לא קשיא, עד העריך הוא ואפה הוא. הברייתא שאמרה שחייב על אפייה מלכות אחת, כיוון שהיא מעשה יחידי בפני עצמו, דיברה כשהוא עשה בין את מעשה העריכה ובין את מעשה האפייה בחימוץ, שבאופן זה יש לחייבו רק על שתי מלכויות, על שני המעשים. אבל אין לחייבו על האפייה גם משום העריכה, שהרי כבר נתחייב עליה, והאפייה היא מעשה יחידי בפני עצמו, ובעשייתו נתחייב רק עליו. ועד העריך חברי ויעיב לבאפה. ורב פאפה שאמר שחייב שתיים, דיבר כשערך חברו בחימוץ ונתן לו ואפה בחימוץ, שחברו חייב מלכות אחת על מה שערך בחימוץ, והוא חייב שתי מלכויות, אחת על האפייה ואחת על העריכה, כיוון שהאפייה היא גמר העריכה ונחשב שעשה את שני המעשים. ואף שכבר נתחייב חברו על העריכה, מכל מקום גם הוא חייב עליה, כפי שדרש רבי יוחנן לקמן בדף נונבב עמוד ב', ממה שנאמר לו תעשה חמץ ולא תיאפה חמץ, שמחמץ אחר מחמץ, חייב. ועל פירוש הגמרא שלמדנו לפי רשי, מקשה התוספות בדיבור המתחיל הפאה, הרי כיוון שעשה גם עריכה, בכל אופן אין זה מעשה יחידי, ולא ניתן לפרש בכך את לשון הברייתא שאפייה היא מעשה יחידי בפני עצמו. לכן מפרשים התוספות שהטעם שהיא מפה חייב גם על העריכה, משום שעושה עריכה מועטת בשעת האפייה, אבל אפייה לבדה אינה גמרא העריכה. והגמרא הקשתה מן הברייתא שאמרה שאפייה היא מעשה יחידי בפני עצמו, ומשמע שאין עם המלאכה נוספת ואין חייבים עליה אלא אחת. תרצה הגמרא שרב פאפה דיבר כאשר ערך הוא ואפה הוא, כלומר שעשה את גמרא העריכה בשעת האפייה, ולכן חייב שתי מלכויות. אבל בברייתא שאפייה נקראת מעשה יחידי, מדובר שחברו ערך את כל העריכה גם מה שגומרים בשעת האפייה, והוא רק אפה ולא עשה שום מעשה אחר, וזה מעשה יחידי ואינו חייב אלא אחת. אבל על שיטת התוספות קשה, שאם כוונת רב פאפה שחייב שתי מלכויות על שני המעשים, הדין הזה כבר מובא במשנה שחייב על כל אחד מהמעשים בפני עצמו. אז מה מחדש ומשמיע רב פאפה? מתרץ הזבח תודה שהחידוש של רב פאפה הוא, שלא נאמר שהמשנה חייבה רק על המעשה הראשון שעושה בחימוץ ושאר המעשים שלפניו נעשו בקשרות, ואם עשה כמה מעשים בחימוץ אינו חייב על המעשה השני, כיוון שהוא כמחמץ את הפסולה. משמיע רב פאפה שהמשנה מחייבת על כל מעשה, אף אם עשה כמה מעשים בחימוץ. זאת כיוון שלמידים מאפייה שיצא מן הכלל לאל בברייתא, שחייב עליה גם אם עשה לאחר עריכה בחימוץ. מכיוון שהגמרא עוסקת במי שעשה מעשה במנחה, בחימוץ, לאחר מעשה אחר שנעשה בחימוץ, כגון אפייה לאחר עריכה, מביאה הגמרא ברייתא בעניין עשיית מום בבכור לאחר שכבר יש בו מום. נאמר בתורה, כל הבכור אשר ייוולד בבקרך ובצונך, הזכר תקדיש להשם אלוקיך, לא תעבוד בבחור שורך ולא תגוז בחור צונך, לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה אתה וביתך, וכי יהיה בו מום, לא תסבכנו להשם אלוקיך בשעריך תאכלנו כצבי וכאייל, ואסור להטיל בו מום כפי האיסור בקודשים, כל מום לא יהיה בו. וכמבואר לקמן בדף נונבב עמוד ב', גם לגבי בכור, והברייתא שלפנינו דנה בעשיית מום בבכור שכבר יש בו מום. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, המופיעה בתוספתא של מסכת בכורות, וכן במסכת בכורות בדף למד ג' עמוד ב'. בעל חיים בכור הקדוש בקדושת בכור שאחזו דם, שנתרבה אדם בגופו והוא מסתכן בחולי הזה, מקיזין אותו ממנו את הדם כדי לרפותו, במקום שאין עושים בו מום, כלומר בכל הגוף, מלבד איברים מסוימים כפי שהתבהר, אף שנעשה בו מום, הוא חוזר ומתרפא. אין מקיזים את הדם במקום שעושים בו מום, דהיינו באוזנו ובעינו, רבנו גרשום כותב כגון באוזנו ובשפתו, שמום שבהם אינו חוזר ומתרפא, כיוון שאסור להטיל מום בבכור, אף שכבר יש בו מום. שאין לך מום גדול מריבוי הדם, וזה כבר מצוי בו. ולמרות זאת, במקומות שהמומים לא יחזרו ויתרפו, אסור לעשות עוד מום כדי לרפות את המום הראשון. ואף אם ימות מתוך החולי הזה של ריבוי הדם, אלו הם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, יקיז את הדם גם במקום שבכך עושים בו מום שאינו מתרפא. אם אכן צריך להקיז דווקא מאותו עבר, ולא יניחנו למות בלא הקזה. ובלבד שלא ישחוט אותו לאוכלו על אותו מום מפני שעשה בו מום בהקזה, שהרי זה מום שנעשה בידיים ונבחור ניתר באכילה עד שיפול בו מום מעצמו. כך רשי מסביר, אבל תוספות בדיבור המתחיל. רבי שמעון אומר, כותבים שמעיקר הדין גם לחכמים מותר לאכול בכל מום, אבל בפועל אסרו מפני שגוזרים שמה יבוא לערים ולהקיז גם בלא ריבוי דם, כדי שיהיה בו מום ויוכלנו. רבי שמעון אומר, לא רק שמותר להקיז דמו אף במקום שאין המום מתרפא, אלא אף נשחט הוא על אותו מום, כיוון שלא התכוון לעשותו על מנת לשחוט את הבכור, אלא כדי לרפא את הבהמה. ודבר שאינו מתכוון מותר, ולכן הוא כמום שנולד בו מעצמו, ששוחטים עליו את הבכור. ורבי שמעון לשיטתו במסכת שבת דף ק"ג עמוד א', שדבר שאינו מתכוון לעשותו, מותר, ואין בכך פסיק רישא ולא ימות, שמודה בזה רבי שמעון שאסור, אין כאן פסיק רישא, מכיוון שכאן הפסיק רישא הוא במעשה ההקזה ולא בשחיטה, ואילו הנידון הוא האם מותר לשוחטו. ועל זה ודאי אינו מתכוון וגם לא פסיק רישא, ולכן התיר זאת רבי שמעון. אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר, אפילו מת, גם אם ימות מחמת החולי של ריבוי הדם אם לא יקיזנו, אין מקיזים לו את הדם כלל, וגם במקום שאין המום שנעשה בהקזה נשאר אלא מתרפא. משום שמתוך שאדם בהול על ממונו, אם יתירו להקיז במקום שאין המום נשאר אלא מתרפא, יבוא להקיז גם במקום שהמום שנעשה בהקזה אינו מתרפא, ואסור להטיל מום קבוע בבכור גם אם ימות. וערת הגמרא את מחלוקתם של רבי מאיר וחכמים בברייתא, ובמה שניהם עודים. אמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, אף שנחלקו רבי מאיר וחכמים לעניין מטיל מום בבכור שהוא בעל מום, כגון שמקיז דם מבכור שנתרבה בו אדם וימות אם לא יקיז דמו, שלחכמים מותר, כיוון שאין מום גדול מזה. מכל מקום, הכל מודים במחמץ את המנחה אחר מחמץ, לאחר שכבר חימצה אחר במעשה קודם, כגון עורך בחימוץ לאחר לש בחימוץ, או אופה בחימוץ לאחר עורך בחימוץ, שכולם מסייעים בחימוץ, שאף הוא המחמץ השני חייב, כיוון דכתיב נאמר במנחה בספר ויקרא, פרק ב' פסוק י' א', לא תעשה חמץ, ועוד נאמר בה לא תעפה חמץ, ויצא אף היא מכלל שער מעשה המנחה, לומר, שחייב על כל מעשה ממעשה המנחה כשעשהו בחימוץ, ואף שכבר נעשה מעשה בחימוץ המנחה הזו. וכן הכל מודים במסרס בהמה אחר מסרס, לאחר שנעשה כבר סירוס באותה בהמה, כגון שאחד קראת את הביצים, והניחם תלויות בכיס ובא אחר ונתקן לגמרי, שאף הוא חייב, כיוון דכתיב בעניין הזה, הוא מעוך וחטוט ונתוק וחרוט, ובארציכם לא תעשו, כלומר שאסור לעשות בבהמה את המעשים הללו, והיינו, אפילו אם יש של חולין, ומי שעושה אותם חייב מלכות, וקשה אם על קורט את הביצים וישירם תלויות הוא חייב, על נותק לגמרי לא כל שכן שהוא יהיה חייב, ומדוע הוצרך הכתוב להשמיענו נתוק, אלא ישמיענו זאת, להביא לרבות אף נותק אחר קורת שהוא חייב. ולא נחלקו רבי מאה וחכמים אלא במטיל מום בבעל מום, כמו בענייננו שמקיס בחור שנתרבה בו דם ומסתכן בכך. ומבאר רבי יוחנן את מחלוקתם. רבי מאיר סבר נאמר במקדיש קורבן להקריבו במזבח, כל מום לא יהיה בו. וממה שלא נאמר מום לא יהיה בו, אלא כל מום בלשון ריבוי משמע, שאף בקורבן בעל מום לא ייתן מום. ורבנן סברי נאמר באותו פסוק, תמים יהיה לרצון. משמע שרק בקורבן תמים שראוי להיות לרצון הזירה התורה, כל מום לא יהיה בו שאסור ליתן בו מום. אבל בקורבן שכבר נפל בו מום, מותר ליתן מום אחר. ומבארת הגמרא מה ילמד רבי מאיר בפסוק תמימי יהיה לרצון שהוא טעם חכמים. מקשה הגמרא ורבי מאיר נמי גם לרבי מאיר שדרש מהמילים כל מום לאסור הטלת מום גם במי שיש בו מום. יש להקשות הכתיב, הרי נאמר באותו פסוק תמימי יהיה לרצון, ומוכח שרק בתמים אסור להטיל מום ולא כדבריו. מתרץ את הגמרא, הוא מה שנאמר תמים נצרך למעוטי בעל מום מעיקרה, למעט בהמה שהייתה בעלת מום מתחילה, בשעה שהוקדשה שבה לא נאסר ליתן מום. מקשה הגמרא, בעל מום מעיקר הדיקלה בעלמאו, הרי בהמה שהייתה בעלת מום מתחילה היא כסתם דקל שהקדישוהו, שקדוש רק בקדושת דמים ולא בקדושת גוף, וניתן לפדותה בלא מום ואינה אסורה בגיזה ועבודה, ואין צורך למעט בהמה זו מהמילים תמים יהיה לרצון. ושוב קשה, מה למד מזה רבי מאיר? מתרץ את הגמרא, שיטת רבי מאיר מבוארת באופן אחר, אלא מה שנאמר תמים נצרך למעוטי פסולי המוקדשים לאחר פדיונם, למעט בעלי חיים המוקדשים למזבח שנפל באמום ופדעם. דין קודשים שנפל באמום ונפדו מבואר במשנה במסכת בכורות בדף י' עמוד א', שאינם יוצאים לחולין לגמרי ואינם מותרים בגיזה ועבודה, וכן הבלת שלהם כשנתעברו קודם פדיונם וילדו לאחריו וחלבם אסור, ופטורים ממתנות כהונה ומן הבכורה. סל כדאי תחמינה. היה עולה בדעתך לומר שאויל ואסירי בגיזה ועבודה, הפסולי המוקדשים שנפדו אסורים בגזיזת צמרם אם היו צון ואסורה עבודה של חולין בהם, ולמידים את האיסורים הללו מן הפסוק תסבח ואכלת בשר, שבא למעט שדווקא זביחת חולין לאכילה מותרת ולא גיזה ועבודה. אז אם כן מוכח שהם אינם יוצאים לגמרי לחולין, במומם נמי לתסרי, גם ליתן בהם מום יהיה אסור כמו בקודשים שלא נפדו. כמה שמלן, משמעינו הכתוב תמים יהיה לרצון, שדווקא בקודשים שלא נפדו נאמר כל מום לא יהיה בו, לאסור ליתן בהם מום אף לאחר שנפל בהם מום אחר. אבל אחרי שהם נפדו, מותר ליתן בהם מום, אין בזה איסור. ועד עכשיו הגמרא, מה ילמדו חכמים בפסוק כל מום לא יהיה בו, שזה טעמו של רבי מאיר. שואלת הגמרא, ורבנן נמי גם לחכמים שדרשו מהמילים תמים יהיה לרצון להתיר הטלת מום בבעל מום, יש להקשות הכתיב, הרי נאמר שם כל מום לא יהיה בו, ומוכח שכל מום אסור להטיל וגם בבהמה שכבר יש בה מום. ותרץ את הגמרא, ההוא מה שנאמר כל מום בלשון ריבוי מבעל, זה נצרך לדעת חכמים ללמד כדתניה, כפי ששנינו בברייתא המופיעה במסכת ביצה דף זך עמוד ב' ובמסכת בכורות דף למד ג' עמוד ב'. נאמר בקורבן כל מום לא יהיה בו, אין לי ללמוד מהפסוק אלא שלא יהיה בו מום שנאמר לא יהיה, ודורשים את המילים לא יהיה, לא יהיה, כלומר שלא יטיל בו מום בידיו, ומניין שאף לא יגרום לו מום על ידי אחרים, והיינו שלא יניח בצק או דבילה קבוצת תאנים מיובשות ודרוסות בעיגול על גבי האוזן של הקורבן, כדי שיבוא הכלב ויתלנו, ובשעה שהכלב נוטל את זה הוא פוצע את אוזן הבהמה. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב כל מום שאמר, יכול היה הכתוב לומר רק מום, ואז היה משמע עשיית מום בידיים אסורה. ולמה אמר הפסוק בלשון ריבוי כל מום לאסור עשיית מום גם על ידי גרמה? משמע מהגמרא שבין רבי מאיר ובין חכמים דורשים את איתור המילה כל לריבוי דין כלשהו, וזה דווקא בדברים שיש סברה לרבותם, כגון כאן של רבי מאיר בא לרבות מטיל מום בבעל מום לאיסור, ולחכמים בא לרבות אף לגרום לו מום ולא רק בידיים. אבל בדברים שאין סברה לרבות, נחלקו התנאים האם דורשים את המילה כל לרבות או לא, כגון במסכת פסחים דף מג' עמוד ב' מבואר, שרק רבי אליעזר דורש את הפסוק כל מחמצת לא תאכלו, לרבות את הנשים לאיסור חמץ, וחכמים חולקים עליו אינם דורשים כל, כיוון שאין סברה לרבותם אלא לפותרם, כשם שפטורות מלאכול מצה. כך אומרים התוספות, בדיבור המתחיל, אמר מום ואמר כל מום. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף נון ה' במסכת מנחות עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן אומרת המשנה שאין תורמים גרגורות על התאנים? שאלה שנייה, מניין שאסור להחמיץ אף את שערי המנחה? שאלה שלישית, מה הפירוש כיתוף? שאלה רביעית, כיצד דורשים במקום שיש כלל ואחר כך פרט? שאלה חמישית, מדוע נקרא קורבן הנשיאים בשם שעיר נחשון? התשובה ברש"י. והשאלה האחרונה, מדוע היינו אומרים שדין קורבן הנשיאים הוא כדין שאר החטאות. עם השאלות הללו לשינו לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסיעה, אתה תשמע הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי חפי בתשרי תשע"ט, סיימנו ללמוד בסיעה, אתה תשמע הגדולה את דפנון, היי, במסכת מנחות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי חבב בתשרי תשע"ט, ערב שבת בראשית תשע"ט, ושבת מברכין את ראש חודש חשוון הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. ונלמד כהרגלנו בערבי שבתות וערבי אבים טובים, שני דפים, את דפים נון ו' ונון ז' במסכת מנחות, מן המחצית השנייה של המסכת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.